רבותיי, ערב טוב. אנחנו עסקנו בשיעור הקודם באיזושהי אמירה של חז"ל שאדם צריך להתגלגל עם בנו. אם נתרגם את זה לימינו, זה לזרום. כמובן שלא סתם, לא לזרום בלי תכלית. א', מה שהעלינו בפעם הקודמת, זה שהאמירה של חז"ל זה שצריך קודם כל לברר כל שלב בחינוך, מה הילד יכול להכיל, מה הוא לא יכול להכיל. ומה שהוא לא יכול להכיל, אל תדרוש את זה ממנו, ולכן תתגלגל איתו. וככל שהוא גדל, אז אתה פחות מתגלגל ויותר מחנך. בניגוד למה שאנחנו, לצערנו היום נוהגים, שככל שהוא גדל, אתה פחות מחנך. זה צריך להיות הפוך. אבל יש גם עוד טעם, כדי לברר את הסיבה האמיתית לתופעות שיש אצלו. כלומר, אתה רואה אצל הילד שלך איזושהי תופעה. תופעה של מרדנות, תופעה של חוצפה, תופעה של גסות. האם זה הבעיה, זאת הבעיה, או שבעצם יש פה סימפטום של שורש אחר לחלוטין, שצריך להתגלגל עמו כדי לברר איך מתקנים את זה. ולהתגלגל עמו באמת צריך סבלנות. סבלנות וסובלנות, וצריך עין טובה. וזאת נקודה שאנחנו ננסה קצת להעמיק בה. מה זה עין טובה? מאיפה היא באה ואיך רוכשים אותה? וזה דבר מאוד קשה. מאוד קשה בעיקר להורים. הורים, כמה שזה נשמע לכאורה הפוך, יש לנו הרבה פעמים עין, אני לא רוצה להגיד עין רעה, אבל עין מחמירה על הילדים שלנו. אנחנו רואים את ההתנהגות של הילדים שלנו הרבה פעמים בעין של קטגוריה, לא של סנגוריה. לכן, ותיקחו לעצמכם את המדד הזה, הרבה מאוד פעמים אנשים אחרים רואים אצל הילדים שלנו הרבה יותר טוב ממה שאנחנו רואים. אתה תשמע ביקורות טובות, ואני אומר את זה מניסיון גם כלפי הילדים שלי, וגם אני משתדל, כשבאמת יש משהו, לא סתם לומר את זה לאנשים, כשיש, פגשתי משהו יפה אצל ילד, להגיד את זה לאבא שלו. לתפוס את האבא ברחוב, בשביל, ואילו, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו על הבן שלך. אגב, בדרך כלל, כשאני עוצר מישהו, ואני אומר לו, אני רוצה להגיד לך משהו על הבן שלך. מה התגובה? הוא נבעל. הרב אומר לו, הוא נבעל. ואז אני אומר לו, לא, אני רוצה להגיד לך משהו טוב. ואתה רואה איך הוא, במין פליאה כזאת. אני אומר, אתה יודע, הבן שלך, יש לו דרך ארץ. כל פעם שהוא פוגש אותי, הוא בא ככה להגיד לי שלום ובנימוס. אתה רואה איך אבא מופתע. עכשיו, אני לא ממציא את זה, זה אמיתי. למה אתה לא רואה את זה? כי באמת, ואני אומר את זה גם כאבא, הרבה פעמים אני מסתכל על הדרך שבה אני רואה את הילד שלי, ואני רואה, יש לי עין רעה, עין מקטרגת. ואני רוצה שננסה קצת לקלף את זה. יש לנו הרבה מקורות לעבור עליהם הערב, וחשוב לי כשאנחנו עוברים מקור, שזה יהיה לימוד משותף. כלומר שבאמת, בואו נפתח את זה, ננסה להבין מתוך המקורות הללו של חז"ל, מה היסודות. אני רוצה לפתוח באיזשהו מדרש, שמדרש ידוע, גם עסקנו בו, מי שהיה בסדרה בזוגיות, עסקנו בו. המדרש הוא אמנם הפוך, הוא מדבר על קשר בין בן לאבא, אבל הרעיונות הם זהים. והמדרש אומר ככה, ההוא תלמידה דאב וחסיד, ואב אלי אבא ושתי חמרה טובה. יש בן חסיד, ויש לו אבא אלכוהוליסט. עכשיו, קודם כל, זה מראה שיש פה שני עולמות. יש פער עצום בין איפה הבן נמצא ואיפה האבא נמצא. אני אומר, תתרגמו את זה, זה אחד לאחד, בן ואבא. יש לפעמים פערים מאוד גדולים בין איפה אני נמצא איפה הבן שלי נמצא. יכול להיות פערים לטוב ולרע, ויכול להיות פערים של תפיסות שונות, של מעגל חברתי שונה. פה יש פער לכאורה ערכי. הוא תלמיד הדאב וחסיד, ולעומת זאת האבא שתי חמרה טובה. ובכל עידן דאב ונפיל בשוקה, אתו הולמיה, באים הנערים, כל פעם שהוא נופל בשוק מהשכרות, באים נהרים ומכים אותו באבנים ובצרורים וצובחים וקוראים בתראי ואחריו חזו שיקרא. תראו את השיקור הזה, תראו את האלכוהוליסט הזה. וכשראה בנו החסיד, הוא מחלים ושואל את נפשו למות. ופה נקודת ברור ראשונה. למה הבן רוצה לפעול? מה המניע לפעולה שלו? בושה. בושה. בושה אגב למי?
לא.
לא לעצמו. לא לעצמו. המניע הזה הוא מניע אנטי-חינוכי בהגדרה. כשאני פועל כי אתה עושה לי בושות, זה לא מניע חינוכי. זה אומר, א', מה שאני מעוניין לשנות זה את הבחוץ, את הסימפטום. ב', זה אומר שאין לי טיפה סבלנות לאיזשהו תהליך. אני צריך לשנות עכשיו, אתה עושה לי פדיחות, בוא נשנה את זה עכשיו. מה זה? ריטלין, נכון, כל מיני. ג', זה אומר שאין לי שום רצון לרדת אל העומק של הדבר. אני לא שואף עכשיו לברר דבר. אולי זה טוב, אולי זה לא טוב. אולי אם אני לא ישפיע כלום, אם אני לא אגע בכלום, אז ההפך, יצא מזה יותר טוב. לא, אני רוצה לשנות כי אתה עושה לי בושות. ובכל יום אומר לו, אבא, אני אשגר ויביאו לך לביתך מכל היין שמוכרים במדינה, ולא תלך לשתות בבית היין, שאתה עושה חרפה ממני וממך. זה בעצם התולדה של הדבר. מה הבן אומר לאבא שלו? בדיוק. כלומר, מה העיקר? שתפסיק לשתות או שתפסיק לעשות בושות? תפסיק לעשות בושות. וזה בעצם נקודה מאוד משמעותית בחינוך. אני רואה שהבן שלי, ניקח דוגמה, הוא עכשיו מדבר בתפילה. אני אומר, תשמע, אתה עושה לי בושות. מה אני רוצה? שהוא יתפלל או שהוא יפסיק לדבר? כלומר, אם הוא יפסיק לדבר ויעמוד כמו גולם, אפילו יתנדנד כמו גולם, זה יספק אותי? כן. ובעצם, מה גרמתי לכך? שלא רק שלא טיפלתי בשורש, שמעכשיו כבר אין לי את הסימן מצוקה הזה, שזועק ואומר, רגע, יש פה משהו לא בסדר. ילד מתחצף, ואני אומר לו, אני לא משנה לי, אני רוצה קודם כל שתפסיק. והוא עכשיו מפסיק. כי הצבתי לו כל מיני אולטימטומים, כי איימתי עליו, כי הענשתי אותו, הוא מפסיק. אבל אני לא עסקתי ברגע אחד, רגע, למה הוא התחצף? מאיזה מקום זה בא? אז אומר, א', רציתי לטפל בסימפטום, כי הסימפטום הזה מפריע, מבייש אותי. ב', לא האמנתי שיכול להיות שהמקור של הסימפטום הזה הוא מקור חיובי. הוא מקור שבעצם זעקה אמיתית, חיובית, טובה. קחו דורות קודמים, ילד היה חוזר מבית הספר, ברוך השם, היום יש לנו לפעמים אפילו יותר מדי, ילד היה חוזר מבית הספר, המורה כעסה עליו. מי אוטומטית היה השם?
הילד.
היום אנחנו כבר יותר מורכבים, לפעמים עד רמה מוגזמת שאנחנו לא נותנים שום לויאליות למערכת. אבל בעצם יכול להיות שהילד התחצף, כי המורה לא הייתה בסדר. כי המערכת לא הייתה בסדר. ילד יכול להיות שהוא לא היה רואה טוב. עד שהיו מגיעים לברר רק את השאלה הזאת, בוא נעשה לך בדיקת ראייה. לפעמים, לא, היו חוסמים את זה. אז מה אתה שואל כמו גולם, לא משנה, העיקר אל תפריע. זה כשמה שמניע אותי, זה הבושה, זה החיצוניות. וזה מה שקורה. ולכן, אומר לו, תישאר בבית, תשתה, העיקר שלא יראו. והוא אומר לו, כן, פעם אחת ושתיים בכל יום, עד שאמר אביו שיעשה כמו שהוא אמר. כמו שהוא אומר, שלא ילך לשתות בבית היין, אלא איפה הוא ישתה? בבית. וכן עשה החסיד, שהוא עושה לו בכל יום ובכל לילה, מאכל ומשתה ומיישנו במיטתו, ואחר הולך לו. ופה עוד נקודה. הבן הזה, כשהוא הולך, מבחינתו הוא סימן וי. נתתי לו אוכל, נתתי לו שתייה, שמתי אותו במיטה, הכל בסדר. בעצם המצפון שלו, הכל בסדר. אנחנו הרבה פעמים משקיטים את המצפון שלנו בדברים שהם לא קשורים בכלל לשורש הרוחני, לשורש החינוכי. אתה משקיט את המצפון שלך בכל מיני דברים שאתה עושה, הכל בסדר. הבן שלך זועק איזושהי זעקה מחוסר תשומת לב. אתה השתקת את הזעקה, כי היא לא מקובלת עליך צורת הזעקה הזאת. אחר כך השתקת את המצפון בכל מיני דברים. זה יכול להיות לפעמים באמת באוכל ושתייה. יש הורים שהאוכל והשתייה והביגוד, זה משקיט את המצפון שלהם. אני בסדר. עד רמה שזה הופך להיות דרך התקשורת. עד רמה כזאת, שזה כל מה שהם יודעים לעשות. תוריד להם את האוכל והשתייה, לא, אז איפה הקשר? ואז, לכאורה, ההורה מרגיש הכל בסדר, הילד מתנהג הכל בסדר, אבל בפועל, מתחת לפני השטח, יש הר געש. יש ריק חינוכי עצום. יש ריק חינוכי עצום. אני אתן לכם דוגמה מאחד מהילדים שלי. וזו תופעה שיש להרבה ילדים. היה לו חרדה מבית הספר. ממש, הוא היה בפחד. פגשתי את המורה שלו באספת ההורים הראשונה. איך הילד? מקסים, איזה ילד מתוק, איזה חמוד, יושב בשקט, ילד מקסים. עכשיו, מה זה יושב בשקט? בטח יושב בשקט, הוא מבועת. בטח שהוא יושב בשקט. פעם שנייה, עברה חצי שנה, עדיין, ילד שקט. עכשיו, בשלב מסוים, את הפחד הוא הוציא בבית. איך? פרצויות, עצבים. כי כמה ילד יכול לשמור? עד שבעצם ניירתי את המורה, עוד תשמע, הילד לא מתוק. הילד פשוט בחרדה. אז הלכנו להבחנת, והלכנו ליועצת, והובלנו איזשהו מהלך איתו. אבל יכול להיות הורה, שאם עכשיו בבית גם כן תהיה בשקט, כי גם בבית הוא אולי הוא באיזשהו חרדה, הילד ימצא איפה לפלוט את הכל. או שהוא ישמור את זה, ישמור את זה עד שהוא יתפוצץ. אבל בעצם יש מערכת שלמה שלכאורה הכל בסדר. ואף אחד לא מקלף רגע את מתחת לפני השטח לראות מה יש פה. וזה בעצם מה שהבן הזה יוצר עם האבא. הוא יוצר מין מציאות יפה על פני השטח. מציאות נפלאה. יש איזה אבא מתוק, שמי שלא מכיר אותו בחוץ לא רואה שהוא אלכוהוליסט. יש בן מקסים שמאכיל אותו, משקה אותו, מיישן אותו, הכל בסדר. ולכן כשאנחנו כהורים הולכים למאבק נגד הסימפטום, זה כמו ברפואה. אם אתה הולך למאבק נגד הסימפטום כשאתה לא יודע מה השורש, אתה יכול להגיע עם זה לסכנת חיים. אני היה לי בגיל 17 אפנדיציט. זוכר, היה לי לילה שלם של כאבי תופת. בבוקר קראנו לאיזה שכן רופא. הוא אמר, קלקול קיבה. נתן לי תרופות נגד כאבים. טוב, לקחנו תרופות, עוד שעה, עוד שעתיים. חמש אחר הצהריים כבר לא אכלתי יותר, קראנו לחבר אחר שהוא רופא כירורג, בדק, אמר לרוץ מיד לבית חולים, זה אפנדיציט. הגענו לבית חולים, הרופא מרדים יצא החוצה לצעוק על ההורים שלי, שעוד רגע זה היה מתפוצץ. כי בא רופא ומשקיט, מבטל את הסימפטום. גם בחינוך, אם אנחנו מבטלים סימפטומים, בלי לרדת לשורש, ותכף נראה כל מיני סימפטומים מיוחדים לדור הזה, שאנחנו גם חלק מהדור הזה, אבל זה הולך ומתעצם, שכשאתה לא מאמין בשורש הנכון של הסימפטום הזה, ואתה נאבק בסימפטום, אתה מאבד את הכל. אגב, אם זה מעלה במחשבה שלכם דוגמאות שאתם רוצים להעלות אותם, בבקשה.
וקרה לי עם הגדולה שלי, הרגשתי שמשהו לא בסדר. אמרו לי בגן, הכל בסדר, היא עושה, היא זה. כן, כי היא חיה חברתית, היא יודעת לפצות את עצמה. אבל בבית, כי יש לי את הכלים של החינוך המיוחד, אני יודעת שיש משהו לא בסדר, אמרו לי, אבל זה בעיה קטנה, למה את מתפלת בבעיות קטנות? אמרתי להם, כי עכשיו זה קטן ואחרי זה יגדל. אם אני לא אטפל בזה עכשיו, ואתם לא נותנים את הטיפול עכשיו, שאני צריכה אותו, אחרי זה אני אצטרך לטיפול, אבל הרבה יותר ממושך, ולא בטוח שאני יכולה להשיג את התוצאה שאני יכולה לקבל אותה עכשיו. אז היום, מכיוון וכמו שנאמר כאן, הרטלין ניתן כל כך הרבה תופעות, או האבחונים, או כי הורים חרדתיים, כי הורים רוצים לשלם, לקבל את ההטבות, נוצר מצב
כי הורים רוצים הרבה פעמים, או הורים, המערכת רוצים לשנות עכשיו. שעכשיו הוא יתיישר. למה? למה?
אני חרדתי, כל ילד אתה מוצא לו בעיות, כל ילד אתה תמיד הורא לו בסדר, כי אתה תמיד מאבד משהו. אתה מאבד את עצמך באיזשהו שלב. אתה אומר, רגע, ואז בחוץ אומרים לך, רגע, אבל יד שלך בסדר. מה, אצלך לא בסדר. אתה מבין? זה לא שיודעים או לא יודעים את זה, זה שאתה כבר לא יודע מתי לשים לב לזה, או מתי אתה סתם אומר את זה.
לכן, א', באמת, לא צריך להיות חרדתיים. לא צריך להיות חרדתיים בחינוך. צריך להאמין ולהיות עם סובלנות. החרדתיות היא כאשר אין לנו את האורך רוח. כאשר אתה רוצה עכשיו, לשנות עכשיו. וכשזה לא משתנה עכשיו, אז אוי ובוי, מה יקרה? אבל כשזה בסדר, לאט לאט. לאט לאט. נכון, הילד סיים גן והוא לא יודע לקרוא. לא קרה שום דבר. לא קרה כלום. והוא סיים כיתה א' ועוד לא קנה הרגלי למידה. וכל המערכת לוחצת עכשיו שינוי. לא. אתה מבין, הבן שלך, יש לו אולי אופי אחר. ואתה לא נבעל מהסימפטומים, אלא בודק באהבה גדולה, באמונה גדולה, מאיפה זה בא. בוא נמשיך. אומר המדרש ככה. פעם אחת, בשורה השנייה, בפסקה השנייה, פעם אחת היה יורד מטר ויצא החסיד לשוק, והיה הולך לבית הכנסת לתפילה, וראה שיקור אחד שהוא שוכב בשוק, ועמת המים, הביוב, יורד עליו, והבחורים והנערים מקין אותו באבנים ובצורין, ומשליחים חומר בפניו ובתוך פיו. ממש כאילו הסיטואציה הכי קשה, הכי עלובה שאפשר לראות אדם. כשראה זה החסיד, אמר בליבו, אלך לאבא ואביינו לכאן. והרי לו זה השיקור והחרפה שעושים ממנו הבחורים והנערים, אולי ימנע פיו מלשתות בבית היין ולהשתכר. וכן עשה. הביאו לשם והראו לו. מה עשה אביו הזקן? הלך אצל השיקור ושאל לו, באיזה בית שתה אותו היין שהיה משתכר בו? תקופף, תגיד לי, מאיפה השגת חומר כזה? כזה חומר טוב. אמר לו בנו החסיד, אבא, בשביל זה קראתיך? אלא שתראה החרפה שעושים לזה, כי כן עושים לך בעת שאתה שותה, אולי תמנע פיך מלשתות בבית היין. אמר לו, בני, בחיי, אין לי תענוג וגן עדן אלא זה. כששמע החסיד, הלך לו והפך נפש. מה קרה פה? הבן רוצה לטפל בסימפטום. ברור לו שאם אני אציב מראה על הסימפטום, זה ייעלם. אני אראה לו, תראה איך אתה נראה, זה ייעלם. אבל זה חיצוני. יותר משזה חיצוני, חושף לו האבא, זה הגן עדן היחידי שלי. כלומר, זה הדרך היחידה שבה משהו קורה אצלי בפנים, בנפש. כמו ילד שהדרך היחידה שלו לקבל תשומת לב, זה במעשים רעים. אם אתה לא תבין את זה, אז בעצם אתה תמיד תהיה באיזשהו פלונטר. שאתה תנסה להוביל אותו למקום שהוא לא שם בכלל. אם אתה לא תבין שהבן שלך מתנהג בצורה מסוימת כי יש לו קושי חברתי, כי הוא לא עומד בלחץ החברתי, ואתה צריך לעזור לו לבנות לעצמו את הביטחון העצמי שלו, לבנות לעצמו את היכולת לעמוד. וילדים, לפעמים אתה שומע אותם בנושא החברתי, אתה אומר, איפה הוא חי? מסכן, הוא חי במלחמה. אתה שומע לפעמים ילד מתאר לך, ילדה מתארת, איך החברה הזאת עשתה מסיבה ולא הזמינה אותה, והיא בהפסקה עשתה לה ככה. ואתה אומר, הילדה נמצאת באמת באיזשהו מאבק חברתי, ובטח שהיא כתוצאה מכך פועלת בצורה כזאת או אחרת. אז אם אתה, בנוסף על זה, גם אתה נאבק איתה על הסימפטום ולא נותן לה את הפתרונות החברתיים, האישיים, אתה לא עושה כלום. אתה רק מחמיר את הדבר. אני רוצה ככה כמה מקורות שעוסקים בסימפטומים מיוחדים לדור הזה. ועד כמה בדור הזה, שהוא חלק גם מהדור שלנו, עד כמה חובה לנתח את השורש של הדברים. ולא להיות עסוק בתופעות הפשוטות החיצוניות. נתחיל ככה, נתקדם, לא לפי סדר הזמן, אבל פחות או יותר. הפלא יועץ, אחד מחכמי איטליה, כותב, אפילו קטן, הדור שלנו, כל שיודע בו שאינו מקבל מרות, כגון בדורות הללו, דחוצפה יסגה, ובן בועט באביו, לא על ידי הקה, אפילו אם גואר בו בכעס, גם הוא יכעס ואינו מקבל גערה. הוא אומר, תשמע, הדור הזה, משהו השתנה. הדורות הללו, שהחוצפה יסגה, והבן בועט באביו, אתה לא יכול אפילו על ידי הקאה, לא רק שהקאה אתה לא יכול, אפילו אם אתה גואר בו, מה הוא עושה? כועס בחזרה ולא מקבל גערה. הוא עדיין לא מסביר למה הדור הזה ככה. אבל הוא אומר, קודם כל ידע לך, הדור הזה הוא ככה. ולכן לא יצבו עליו שום דבר שישרתום. אתה לא יכול יותר מדי לבקש ממנו לשרת אותך. לך תנקה את זה ולך תעשה את זה. מי שרצה להיות שייח סעודי בבית, ושהילדים הם אלה שישרתו אותו, לא כל כך פועל. ולא ידברו עליהם אלא בלשון רכה. ואומנם, אומר נאי, שלא כל העיתים שוות ופעמים שלא יוכל האב והאם להתאפק מלצוות את בניהם שום דבר ומלכעוס עליהם. יש לנו לפעמים שהפיוז קופץ. אבל בכל אופן, הכל פנים את אשר בכוחם לעשות, יעשו. ויבחרו הרע במיעוטו. אז קודם כל, ההקדמה הראשונה, אומר הפלא יועץ, דע לך, הדור הזה הוא שונה. הוא עדיין לא מסביר למה. הדור הזה הוא שונה, אתה לא יכול בדור הזה להיות יותר מדי קשה. וזה מתחבר למה שדיברנו שבוע שעבר. הדור הזה, אתה צריך ללכת איתו ברכות. אתה לא יכול לגעור בו יותר מדי. זה לא פועל. תראו, הרב ממן, אחד מחכמי דורנו בנושא הזה של החינוך, יש כלל בהלכה שנקרא המקד בנו הגדול עובר בפני עיוור לא תיתן מכשול. למה? כי הבן מכה אותו בחזרה. אחר הגמרא אומרת, הרי אם אתה מכה ילד בן 17, אתה נותן לו סתירה, מה הוא עושה? יש סיכוי, אולי הוא לא יחזיר לך סתירה, אבל הוא יענה בצורה לא יפה. אתה מביא אותו לאיזושהי מציאות שנקראת בהלכה בפני עיוור לא תיתן מכשול. אתה יודע מה, לא בן 17, בסדר? תשים איזה גיל שאתה רוצה. יש שלב שבו אתה כבר לא יכול. תגיד לילד שלך בן 17, תעמוד בפינה. זה יפעל. אז יש שלב שבו חינוכית זה נקרא בפני עיוור לא תיתן מכשול. תראו מה הוא אומר. במציאות של ימינו, אם מרביצים לילד בן 3, כבר עוברים על לפני עיוור. אתם מסכימים? איך ילד היום בן 3 מגיב אם אתה יותר מדי כועס עליו? יש ילד בן 3. עכשיו, זה לא אומר שאסור. אז זה אומר, דע לך, המציאות היא הרבה יותר מורכבת. המציאות היא הרבה יותר מורכבת. זה לא היה קיים פעם. ככה גם כל החכמי חינוך הללו אומרים, פעם זה לא הקיים, ילד בן 3. זה מין דבר כזה, ילד בן 3, אתה גואר בו והוא נהל לך בחזרה. איפה היה לדעת? אני רואה את זה, כמובן שיש צד חיובי מאוד בהשתלשלות הזה, תכף ניגע בה. אבל אני מסתכל אפילו ביחס לילדים שלי כלפיי, אני כלפי אבא שלי, אבא שלי כלפי אבא שלו. אבא שלי מתאר שהוא לא ישיר מבט לאבא שלו. זאת לא הדבר כזה שאתה מסתכל על האבא בעיניים. כאילו, אבא מדבר איתך, אתה מוריד עיניים. איפה היום מישהו מעלה על הדעת דבר כזה? אני, לאבא שלי, כן, הישרתי מבט. אבל כן, עוד חטפתי מדי פעם איזו סתירה כזאת או אחרת. היום, הישרים מבט זה בטוח. היום מישהו מעלה בדעתו לתת סתירה? זאת אומרת, היום זה גם נראה לנו כאילו זה. מזעזע. למה? אז נכון, הגישות החינוכיות שלנו השתנו, אבל גם הדור שלמטה לא מקבל את זה, הוא לא מוכן לקבל. הוא לא מוכן לקבל. היום תיתן לילד בן 8, תיתן לו סתירה. במקרה הטוב הוא יפכה ויהיה לו טראומה גדולה, במקרה הגרוע הוא ירים טלפון לעובדת סוציאלית. מה הביצה ומה התרנגול? תכף נראה. בעיקרון, אני לא יודע מה קדם למה, בביצה והתרנגול, אבל מה שקדם למה זה שינוי נשמתי בדור. כלומר, צורך אחר של הדור. ולכן הדור מגיב אחרת. לכן גם אנחנו מגיבים אחרת מההורים. זה לא רק לתרץ את זה בהתקלקלו הדורות. פעם היו מחונכים, היום לא. לא, זה משהו הרבה יותר עמוק מזה. ולכן קודם כל אני רוצה שנדע שנכון, יש סימפטומים בדור שלנו שהם שונים מדורות קודמים. ב' לא נבעל מהסימפטומים. ג' ננסה להבין את השורש של הסימפטומים ובזה לגעת. אנחנו נעצור פה השבוע ונמשיך בעזרת השם שבוע הבא.